הגמרא, מסכת ברכות, מקדישה כמעט פרק שלם למשמעות של חלומות. אם נחפש נושא מרכזי שעובר כחוט השני בענייני האבות בספר בראשית, אנחנו מוצאים חלומות. המפורסם שבכולם, חלום יעקב, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אבל יש עוד חלומות, חלום פרעה ועוד, לא נחזור על כולם. כנראה שיש משהו, איזו מרכזיות מסוימת בנושא החלום שהתורה כל כך מדגישה אותו. חז"ל מרבים למצוא משמעויות בחלומות. מדוע? למה? והשאלה הזאת עולה על הדעת שעוסקים בלימוד ספר הכוזרי. גם אם נאמר שכל העניין הוא משל, שבחר רבנו יהודה הלוי זכותו תגן עלינו משל של חלום שהיה למלך כוזר, שבא אליו בחלום המלאך ואמר לו, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים, שהתחיל לעבוד את דת ישמעאל ודת אדום ואת האסלאם והנצרות, שעסק בפילוסופיה עד שהגיע לשאול את חכם וחכמי היהודים שנקרא אחר כך החבר, אמר החבר. אבל גם המשל הזה אומר דורשני, למה דווקא צורה של חלום והוא מתעורר ונפשו לא מתיישבת עליו? חלום לא של בן ישראל, חלום של גוי, גם זה שאלה. אנחנו אצלנו הכל העיקר זה קדושת ישראל ולאומיותו, דווקא כאן בוחרים להביא לנו את המסר של דרך התורה והאמונה. כפי שידוע שמו של ספר הכוזרי בעברית, נקרא ספר הכוזרי, אבל הוא נכתב בערבית, נקרא כתב אל חאג' ואל דליל, פינסר אל חאג' אל דליל, זאת אומרת ספר הכתב האמונה להגן על הדת הנשפלת כלפי אומות העולם. אז למה הוא בחר דווקא ככה? דווקא מבחוץ פנימה. גם המרכזיות של עם ישראל מול הקשר עם אומות העולם מהווה נושא מרכזי בכוזרי. יש לנו נטייה מסוימת לחשוב שמה שהגויים אומרים, מה זה חשוב, למי זה אכפת, גם כן הם באים בחשבון. מה אותנו מעניין מה שהתורה אומרת, מה שיהודים יעשו? זה באמת ככה? היה מורנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שעוד מעט יהיה יום השנה לפטירתו בפורים, היה רגיל לומר ולחזור ולומר, היה מדבר על זה הרבה, שלכאורה תוכנית הגאולה של עם ישראל בדורנו נמצאת בספר יחזקאל, פרק ל"ו שאנחנו מפטירים בפרשת פרה. כה אמר השם, כך נאמר שמה, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי מען שמי הגדול אשר חיללתם בגויים, לאמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו, ואחמול על שמי הגדול שחיללתם בגויים. עם ישראל כתובת הנידה הייתה דרכם לפניי, כך נאמר לבן אדם, ליחזקאל. ואילו היו נגאלים בזכות עצמם, לא היו נגאלים. יש חילול השם. מה זה חילול השם? שאומות העולם אומרות שעם השם נמצא בגלות, זה חילול השם. אז אכפת מה שאומות העולם אומרות, אחרת אם הקדוש ברוך הוא אכפת שזה אכפת גם לנו, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להתעלם מאומות העולם. ואין ספק שהנושא הזה של יחס ישראל ואומות העולם כלפי יסודות הדת והאמונה מצד אחד וכלפי עבודת השם מצד שני הוא נושא מרכזי אצל הכוזרי. ספר זה נקרא על שמו של גוי. הכוזרי היה גוי, לא היה בן ישראל. אחר כך הוא התגייר בסופו של דבר. האם זה מקרה שככה בחר רבן יהודה הלוי להעביר לנו את המסר על יסודות האמונה? ידע שהגאון מווילנה אמר שצריך להרבות ללמוד את ספר הכוזרי, שכל עיקרי אמונתנו תלויים בו. זה מובא גם כאן בפתיחת הספר בתורת מוטו שהכנסנו כאן, כי הרב הנזיר, האבא זצ"ל, רגיל תמיד לחזור על זה כל פעם. אז אי אפשר בדרך אחרת? אחרים לא עשו את זה בדרך הזאת. כתבו על יסודות האמונה בדרכם הם, הרמב"ם כתב בדרכו הוא. לא מה שאמרו הגויים על זה. זאת אומרת, העניין הזה שישראל באומות כלב באיברים, רב החולאים מכולם ורב הסגולות מכולם, הוא נושא מרכזי במשנתו של יהודה הלוי. נכון, לב זה חשוב מאוד, אולי החשוב שבאיברים, אבל לב לא יכול לחיות לבד. לא צריך גויים בעולם, רק בני ישראל בעולם, מי צריך את הגויים? לב בלי גוף, יכול להיות לב בלי גוף, לא יוכל, לא יחיה רגע אחד. זאת אומרת, לב עם איברים יש מדרגות בחשיבות, אבל כמו שהאיברים לא יחיו בלי לב, הלב לא יחיה בלי האיברים. אסור לשכוח שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את האדם, ברא את בני נוח, והוא רוצה שכל העמים כולם יתקעו כף, יראו לאלוקים בכל רינה. חזון אחרית הימים הוא של להפות לך כל גויי ארץ, יכירו ידעו כל יושבי תבל, כי לחתיך כל ברך נשבע כל לשון. זה מרכזי אצלנו, אכפת לנו, להבדיל, אכפת לקדוש ברוך הוא מה הגויים יודעים. וידעו מצרים כי אני השם, עכשיו אנחנו עוד בתוך ספר שמות, ואם לא ידעו מצרים כי אני השם, מה אכפת לי? אלה שפילים ודאי לא אכפת לי, אם האנגלים או הגרמנים או המצרים ידעו שהוא השם או לא. האם זה אכפת לנו? לקדוש ברוך הוא אכפת, צריך לראות אם אכפת לנו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם, וידעתם כי אני השם, וידעו מצרים כי אני השם, למען תדע כי אני השם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה ששמו יוודע בעולם. החלום של הכוזרי, של מלך של אומות העולם, חלומו של מלך, חלומו של כל העולם, כמו שחלום פרעה היה חלום של כל העולם, עם שבע הפרות, עם שבע השיבולים, פה ישנו כאילו מסר של היהדות כלפי העולם כולו, כלפי כל העמים. מצבה בזמן שעם ישראל ישבו על אדמתו, מתחילת בחירתם על ידי בחירת האבות, דרך גלות מצרים, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, כמובן קריאת ים סוף לפני זה, מלחמות ישראל וכיבוש ארץ ישראל, שכל העולם כולו שומע, שמעו עמים ירגזו, תחיל אחז יושבי פלשת, אז יבלו אלופי אדום, אלי מואב, יחזי מורל, תמוגו יושבי פנן, תיפול אליהם מטה ופחד, בגלל צורך ידמוק האבן, עד יעבור עמך השם. זאת אומרת, עם השם צריך להיות עם השם מול אומות העולם. הם צריכות לפחד מפניו, אבל צריך גם איזשהו יחס. אני רגיל לומר שאני פוגש יהודים שאינם לצערנו שומרי מצוות. בז'רגון הישראלי, יהודים שאינם שומרי מצוות קוראו אותם חילוניים, אני לא יודע איפה לקחו את השם הזה. אין לו שום משמעות. חילוני זה מישהו לא קדוש. זה חילוני, חולים בקדושה. כהנים הם קדושים, כל אחד הוא חילוני. גם אני כהן, אבל סתם יהודי הוא חילוני. חילוני שומר מצוות, מה זה חילוני? דתי, לא דתי, כל הזה מושגים לא נכונים בכלל, זה מושגים... אבל כשאני פוגש יהודי כזה, תזכירו שאני מדבר איתכם רב של חיפה, כל יהודי שקורא לעצמו יום חילוני הוא בעל תשובה פוטנציאלי. כך צריך להתייחס אליו. אם הוא עדיין לא בעל תשובה, אולי אני לא עשיתי מספיק כדי להפוך אותו לבעל תשובה. וכל גוי בעולם הוא גר פוטנציאלי, והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתגייר. לא שאנחנו מחפשים גרים. הניסים הגלויים יביאו את כל העולם כולו לקרוא בשם השם במדרגה לא של גר צדק אלא של גר תושב. היינו בנוח, לא בין אברהם יצחק ויעקב, אבל גם בנוח זה מדרגה. בנוח היה בשם המצוות העיקריות של העולם. ואם כך אנחנו מתייחסים, מובן כל העניין של הכוזרי. מלך של אומות העולם רוצה לעבוד את השם, לא יודע איך, הוא חולם, והחלום מופיע עליו התגלות אלוקית, ואז הוא מתחיל לחפש, עד שהוא מוצא את הדרך הנכונה, את הדרך של עם ישראל. למה חלום? מעניין מאוד, דיברנו בשיעור הקודם על הוויכוח עם הגישה של הפילוסופים. הוויכוח הזה הוא בא במסגרת בקשת האדם להבין, להכיר, לשמוע וליצור קשר בינו לבין אלוקיו. נשמע פשוט. אנחנו כל כך רגילים מזה שאנחנו פותחים את הדלת, נכנסים לבית המדרש, עומדים מול ארון הקודש ואומרים ברוך אתה השם. אתם שומעים ברוך אתה השם, מי זה אתה? החבר שלך? על איזה אדם חשוב תגיד אתה? כבודו, כבוד הרב, כבוד ראש העיר, כבוד ראש הממשלה, כבוד, מה זה? אתה? ואנחנו אומרים לקודש ברוך הוא אתה, אתה הוא אלוקינו, אתה אדוננו, אתה הוא מלכינו, אתה הוא מושינו. והוא רוצה שדומר לו אתה. ויצירת הקשר הבלתי נמצאי בין האדם ובין אלוקיו בלי מרחק. ואנוכי כשתלמד ללמדו, וזה המטרה האמיתית של כל עבודת השם. עכשיו, כל הנושא של כל מחשבת האמונה הוא להגיע למדרגה הכי גבוהה שיכול האדם להגיע אליה ולדעת את האלוקים ולהתקרב אליו. זה בעצם הנושא. והנושא הוא קשה, הוא מסובך, והוא כמעט בלתי אפשרי לחסדי השם שהורה לנו את הדרך כלל לעשות את זה. מדוע בלתי אפשרי? הרמב"ם צריך לומר בכל שיעוריו וגם בכתביו שהדבר הכואב ביותר לחוקר המאמין הוא שמנסה להגדיר דבר שלא ניתן להגדרה ולתפוס דבר שלא ניתן לתפיסה, שאין לו חומר ואין לו צורה ואין לו כמות ואין לו איכות ואין לו מניין ואין לו משקל ואין לו מידה ואין לו צבע ואין לו דמות, שום דבר כלום, כלום. ואיך תופסים דבר כזה? בגלל שכל אופני התפיסה המדעיים של האדם, אדם יודע את הדבר בהגדרותיו, בצורתו, בצבעו, בכמותו, באיכותו. הקדוש ברוך הוא לא שייך לכל הדברים האלה, אז איך אפשר לך, איך כל אדם עם המוגבלות שלו לתפוס את האינסוף? הדבר שהוא מוגבל, שהוא מוגבל, רוצה לתפוס את הדבר הכי בלתי מוגבל. דבר שלכאורה בלתי אפשרי. הוא ירגיל לומר שזה הדבר הכי כואב שישנו. שכל מה שמנסים יותר להבין, רואים שמתרחקים יותר, כי זה בלתי אפשרי. אין לנו, מה שאמר ארכימדס, תן לי נקודה אחת, אני אעמיד עליה את כל העולם. אין לנו את הנקודה הראשונה, שאנחנו לא יכולים בכלל. כל הדיבורים שלנו הם משלים בלשון בני אדם. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד והיסוד. ככל בשמיים וארץ, כידוע, זה 10 ספירות שאנחנו אומרים אותן. ספירות, יותר גבוה פרצופים, יותר גבוה שמות, זה דבר אובייקטיבי או דבר סובייקטיבי? מחלוקת גדולה מן המקובלים, אם הספירות הם עצמות או כלים. זאת אומרת, כשאנחנו מנסים להתייחס, אנחנו לוקחים את אמות המידה האנושיות שלנו. כל אלה מושגים אנושיים, חסד וגבורה ונצח והוד ומלכות, זה הכל מושגים אנושיים. ואנחנו תופסים את הדבר הבלי נתפס במושגים אנושיים, כי אחרת אנחנו לא יכולים לתפוס שום דבר. כמובן ששיר הייחוד או שיקור מתחילים בדרך של שלילה. ומן השלילה היה עוברים אל, 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 אל החיוב. היה רגיל הרב הנזיר רצה לומר, תמיד אבא רצה לומר, שכשאנחנו אומרים פתאום הקטורת, היה רגיל לומר, מה שלא רואים שומעים, מה שלא שומעים מריחים. אחרי רגיל לומר. ואז היה לוקח את אתה, את אין כלוקן, שאנחנו אומרים בכל יום בארץ ישראל, לפני הקטורת. מתחילים עם תוארים חולליים. אין כלוקן, אין כאדוננו. זה קל לומר, כי זה מושג אנושי. אנחנו יודעים שאין דומה לך. אין זולתך, אבל אין דומה לך. אי אפשר להגיד שהוא כמו אלוהים. אין דבר כזה. אין כלוקן, אין כאדוננו. זה תוארים חולליים. אחר כך, יש תוארים השוואתיים. מי כאלוקנו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי יושענו. כבר שאלה. פי הפנימיות של התורה זה הבינה, היא אתרא דקיימא לי שאלה, אנחנו מחפשים לשאול. לא, אין תשובה. מה הדרך? חסדי השם שאנחנו עובדים אותו. ועל ידי העבודה אנחנו מתקרבים אליו, וזה לכן מהות המניין של קורבן, לשון קרבה לאלוקים. מה בא אחרי אין כאלוקנו ומי כאלוקנו? נודה אלוקנו, זו כבר עבודה. התודה היא עבודה, נודה לו, נודה לשם. ואחרי שנוצרת הדרך של הכרת הקדוש ברוך הוא מתוך עבודתו, שאנחנו עומדים ומדברים אליו, עובדים אותו, והוא מבטיח לנו שהוא נמצא לנו כשאנחנו דורשים אותו, כשאנחנו באים להודות לו. זה חסד אלוקי מיוחד. מה בא אחרי זה? אמרנו, אין מי נודה, מה בא אחרי זה?
ברוך.
ברוך. ברוך זה כבר, הקדוש ברוך הוא צריך את הברכה שלנו. כן, הוא רוצה שאנחנו נברך אותו. רבי ישמעאל כהן גדול עולה לפני ולפנים, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ישמעאל בני ברכני. הוא רוצה לברכתנו. אילולי מקרא כתוב אי אפשר לא אומרו, איך אפשר להבין? הקדוש ברוך הוא צריך את הברכה שלנו, צריך את הברכה שלו. והוא רוצה שנברך אותו. כל יסוד העבודה שלנו זה ברכות. כל התפילות שלנו הן ברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. כל ה-18 וכל ברכות הנהנים וברכות המצוות וברכות השבח, כולם ברכות שאנחנו מברכים, כי הוא כמו שהוא רוצה את תודתנו, רוצה את ברכתנו. אחרי שהודנו, ברכנו, אז בא קשר בלתי אמצעי של אני ואתה, אתה ואני, בלי שום מקיצות כלל לעיקר. אתה אלוקינו, אתה אדוננו, אתה מלכינו, אתה בשינו. מה עם ראשי התיבות? ככה יגיד לרב זאת, אבא זאת צריך לשאול את תלמידיו. מה עם ראשי התיבות? נו, אמן, ברוך אתה. אין כלוקינו, מי כלוקינו, דל אלוקינו, זה אמן. ברוך, פשוט ברוך ואתה. זה כל בניין העבודה מהאמן אל הברכה. כך מגיעים הקשמה. אז אחרי זה בא פיתום הקטורת. פיתום הקטורת על ידי הריח מרגישים בחוש מה שאי אפשר לתפוס בעין, ובקושי נשמוע באוזן, מגיעים לה בעריכו בעירת השם. חזין אני מורח ודאי משיח, ואילו משיח הוא לזה סגולה מיוחדת. מין חוש ריח נוסף, מין חוש שישי על חמשת החושים, שבו האדם מגיע להריח בקטורת ולהתקרב לאלוקות. החלום הוא מדרגה לנבואה, והנביא היא המדרגה הגבוהה ביותר שיכול האדם להגיע לו ביחס לאלוקיו. אין מדרגה גבוהה מזה. לפני זה יש מדרגות רוח הקודש וגילוי אליהו, שמדרגות להגיע אליו. הכוזרי חולם, הוא כבר אדם מורם מעם על בעצם החלום הזה. החלום, איך פתחתי, בא החלום ברוב עניין, וכאשר הוא שומע אז הלב שלו לא שקט. גם אם המוח יכול להגיע לשקט, הלב לא שקט. הוא מתחיל לברר את הדרך להכרת הבורא מן הפילוסופי. אנחנו קראנו בשיעור שעבר את הדיון בין הכוזרי לבין הפילוסוף, כמה שזה הכל בדרך משל. צריך לדעת שרבי יהודה הלוי חי בארץ דוברת ערבית, בעולם הערבי, והכיר את הפילוסופיה היוונית, שזה כמובן עיקר הפילוסופיה בעולם, דרך שלושה פילוסופים ערבים שחיו או לפני זמנו או בזמנו. אחד היה שמו אל פרבי, השני היה שמו אבן סינה, שחי בדורו, היה גם רופא אני חושב, והשלישי היה אבן רושד. הייתי פעם באיראן, בעיר שיש בה קבר מרדכי ואסתר, נקראת איספהאן, זה לא הבירה. המדן, נכון, נסענו לי, המדן איספהאן, מעיר הבירה, השמש קבר אבן סינה. הם יודעים, החכמי אומות העולם הללו, המוסלמים יודעים שאבן סינה היה הפילוסוף שחי בזמן הרמב״ם, והיה לו קשר עם הרמב״ם, להתפקח. הרמב״ם שאב את הידיעות הפילוסופיות שלו, וגם הרבי יהודה הלוי, מהספרות של האומה המתורבתת ביותר בזמנו, וזה היה ספרות של לשון הערבית. מלכות ספרד הערבית המוסלמית, מלכויות צפון אפריקה, מלכות מצרים. ולכן, כשמדברים על היסודות, איך הם מגיעים אל המדרגה הגבוהה ביותר שאתה יכול להגיע אליה? בדרך שכל. לא בדרך אמונה, ולא בדרך קבלה, ולא בדרך עבודה, אלא בדרך שכל. והראה אל אברהם ויצחק ואל יעקב בקל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. מה זה קל שדי? דורשים רבותינו, אני הוא שאמרתי לעולמי די. אומות העולם, הפילוסופים במדרגה הגבוהה ביותר שלהם, אנחנו לא מזלזלים בהם, זה המדרגה של החוכמה של הגויים, שהיא מדרגה גבוהה מאוד, מגיעים לדעת שיש אלוקים בעולם באמצעות הדרכים הידועות להם, שעליהם חיבר אריסטו ספרים, והם מסתכלים בעולם, ומן העולם מכירים את בורא העולם. מדרש חז"ל הידוע, הכיר אברהם אבינו את בורו, שראה את השמש, אמר שזה בורא העולם, ראה שהיא שוקעת עולים הלבנה והכוכבים, אמר שזה בורא העולם, אחרי שגם הם עברו, אמר לא זה ולא זה, עד שהציץ אליו הקדוש ברוך הוא, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה דולקת, אמר כבר יש בירה בלי אדון, הציץ אליו בעל הבירה, ואמר לו אני הוא בעל הבירה. כך הכיר אברהם אבינו את בוראו. זאת אומרת, זו הדרך שגם אצל הפילוסופים קיימת. הם מוכיחים שיש אלוהים בעולם. מתוך מה? כי לא יכול להיות שאת כל זה ברא, נברא, יש, נברא בלי, 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 בלי מנצח, שיצר אותו ומנצח על קיומו. עד היום בעולם המדע, הדרך מהפיזיקה למטאפיזיקה היא דרך מרכזית. איש המדע הגדול ביותר בדורות האחרונים היה יהודי בשם אלברט איינשטיין, כמו שאנחנו בוודאי כולנו יודעים. איינשטיין כותב ביומנו, כל מה שאני לומד יותר את מערכת חוקי הטבע ואת האיזון הנפלא שלהם ואת העובדה שהפרת איזון הכי קטנה יכולה להביא לחורבן כל העולמות, אנחנו שיודעים את זה על ידי מה שקורה עם האטום, בזמנו הוא רק סלל את הדרך להמצאות הללו. אני יודע שיש אלוהים בעולם שעשה את כל זה. זאת לא דרך ישראל, זה דרך לכל אומות העולם, לא דרך ישראל. בין השם הקודש של אלוקים ובין שם הקודש הוויה ברוך הוא, ההבדל שבין ישראל לעמים. אלוקים הוא אלוקי העולם, יוצר העולם ובורא העולם, לכן בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השם אלוקי ישראל מתגלה על ידי הייחוד של עם ישראל והייעוד שלו ותולדותיו וניסיו ואסונותיו, לגבהות השכר ולעומק העונש ששונה מכל העמים כולם, שעצם קיומו הוא מופת לקיומו של הקדוש ברוך הוא, וזה שם הוויה ברוך הוא. נאמר, לא אלוהי הטבע אלא אלוהי ההיסטוריה, ולא אלוהי ההיסטוריה אלא אלוהי ההיסטוריה של עם עולם בתוך כל העמים של העולם. לכן אנוכי השם אלוקיך, עשרת הדיברות, לא נאמר בורא שמיים וארץ, נאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואת אנחנו יודעים את השם ברוך הוא. פרעה לא ידע אותו, פרעה ידע את אלוהים, הוא חשב שהוא יודע, ידע שיש דבר כזה. הוא לא מצא שם השם, שיהיה שם מיוחד לעם ישראל שהוא אלוקי העבר, ההווה והעתיד. זה היה הווה ויהיה, זה של הוויה ברוך הוא. זה לא התקבל על דעתו. והגויים מאוד כועסים על כך שאנחנו אומרים שיש לנו כאילו השם אלוקי ישראל שאין להם חלק בו. כל מה שהם לא נמצאים בתוך הברית שלנו. קשה להם להשלים עם הדבר הזה. קורא את הפילוסוף, שואל אותו איך להגיע לאלוהים, הוא נותן לו דרך שכלית. איך קורא את מושג האלוקות, הפילוסוף? השכל הפועל. עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. כשמכיר את כתבי הרמב"ם יודע שכך מתחיל את ספר המדע שלו. יש מערכת חוקים שתלויה זו בזו וזו 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 וזו. חוק כל החוקים, סיבת כל הסיבות, הוא השכל הפועל, וזה הקדוש ברוך הוא. זה הגישה של הפילוסוף. היא לא לגמרי שלילית, כי הרמב"ם מקבל אותה. הרמב"ם מגדיר את הקדוש ברוך הוא בשם השכל הפועל, גם במורה נבוכים וגם בספר המדע. הטעות, מה בין אלוהי אברהם אלוהי אריסטו, זה לגבי נקודות אחרות, והן שלוש: החידוש מול הקדמות, ההשגחה הפרטית מול ההשגחה הכללית, והאמונה בחזון אחרית הימים, ביאת המשיח וגאולת ישראל, קיבוץ גלויות ותיקון העולם. אלה שלוש נקודות שהפילוסוף לא מקבל אותן. הוא אומר שהעולם קדמון, לא מודה בבריאת יש ועין, לא יכול להיות דבר כזה בכלל יש ועין. לכן היה, תמיד היה. זה כבר כפירה לפי השקפתנו. אבל זה מה שאריסטו אומר, זה מה שאומרים הפילוסופים כולם. השגחה אין לה כאלה, הקדוש ברוך הוא מה לעשות, אלא אם אתה כבר יש לך אישה. עוד לא, מה שמך?
ידידיה.
אם ידידיה יישא את רחל או את לאה, אין לו מה לעשות לקדוש ברוך הוא, רק לעסוק בידידיה אחרת, כל אחד ואחד, מה זה בסדר? כאילו הפחתה בכבודו של הקדוש ברוך הוא לפי השקפה הפילוסופית. אנחנו מבינים בהשגחה פרטית, שכל אחד ואחד מאיתנו של השגחה פרטית, ברפואתו, בחוליו, באושרו, בעוניו, בזיווגו, בפירודו. זה מין השקפה אחרת לגמרי. פילוסוף לא מקבל את זה. הוא אומר, אין לו ידיעת מה שנעשה, משום שזה מגביל אותו, מצמצם אותו. כך טוען הפילוסוף. ואנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, בהשגחה כללית, בהשגחה פרטית. אמרתי פעם, מותר לחזור לפניכם את זה. אנחנו אומרים במוצאי שבת, מי שאומר וייתן לך, לא, אתם אומרים וייתן לך או לא, רוב בתי הכנסת הם יותר מדי ממהרים ללומר. אמר רבי יוחנה, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. מבית הפסוקים, דבר זה כתוב בתורה, בשנוי בנביאים, משולש בכתובים. הרוב הקדושת, שכובת הקר ושפרוח, סוד דין יתום ואלמנה, אוהב גר לתת לו לחם וסמלה. זאת אותו הקדוש ברוך הוא שבורא כל העולמות ויוצר ומשגיח על גורל העמים והמדינות ועולם כולו, עוסק עם היתום והאלמנה וכל אחד ואחד, וזו גדולתו וזו המתנותו. דבר זה כתוב בתורה, שנוי מנביאים ושלוש בכתובים. אני אתן לכם עבודה. מתי נאמר בחז"ל על איזשהו עיקרון של אמונה, או על איזשהו מדרש, דבר זה כתוב בתורה, שנוי מנביאים ושלוש בכתובים? איפה? אני חושב שבזיווג, לא? אמר רבי יוחנן, אותם רבי יוחנן, דבר זה כתוב בתורה, שנוי מנביאים שאומר, נעשם אישה לאיש. זה גם כן השגחה פרטית. אין לך דבר בעולם שאדם חושב שהוא מחליט והוא בחר כמו זיווג, ואין לך דבר בעולם שברור שהכל מן השמיים כמו זיווג. לטובה וחלילה לרעה. למה משניהם פה נאמר דבר זה כתוב בתורה? כי זה עניין של השגחה פרטית. היות הפילוסופים כופרים בזה, צריך לדעת שזה יסוד האמונה שלנו. תורה, נביאים וכתובים חוזרים על זה. זה לא במקרה שזה נאמר בשני המקומות האלה, הביטוי הזה. כזה הבדל בינינו בין הפילוסוף. כאשר הפילוסוף בא ומציע את שיטתו, זה לא נותן למלך כוזר סיפוק. הוא שומע על העולם קדמון, הוא שומע על חוסר השגחה, הוא שומע על מידה מסוימת, על דטרמיניזם, על הכל קבוע מראש על פי מזל ואין בחירה, אין בחירה, והוא לא שומע על שכר ועונש. הוא לא, אפשר לא נחה בזה. אבל במה הוא עונה לפילוסוף? ואת הרמב״ם שמביא את השיטת הפילוסוף לגבי ההגדרה של השכל הפועל, הוא מקבל אותה, וכמובן לא מקבל אותה לגבי העניין של חוסר האמונה ויש מאין, שצריך זה יסוד האמונה, והרמב״ם מדגיש את זה במורה נבוכים. והשגחה פרטית הוא מדגיש, ויהודי בני ישראל הוא מדגיש, את הפילוסוף לא מודה בזה. אבל הוא נשאר עדיין בעבודת אלוקים בדרך שכל. ספר אורות הקודש של מרן אור ישראל וקדושו הרב קוק זצ"ל, שערך אבי מורי הרב הנזיר הקדוש זכר צדיק לברכה, יש פרק מיוחד שנקרא גילוי אליהו באורח שכל. בעשרת המדרגות של פנחס בן יאיר כמעט למעלה מגיעים לגילוי אליהו. יש גילוי אליהו באורח שכל, זאת אומרת, זה עדיין לא נבואה בלתי אמצעית על ידי התרוממות האדם במדרגה של קדושה גבוהה שהיא באה בלי, בלי, בלי מחקר ובלי התלבטות. יש דרך של שכל. הרמב"ם מקבל את דרך השכל כעבודת השם. כל גישתו של הרמב"ם היא עבודת אלוקים בדרך שכל. כמובן שהרמב"ם מאמין בנבואה, אבל הנביא צריך להיות גדול הדור גם בשכל, בתורה, בחוכמה. לא זאת הדרך של יהודה הלוי. הדרך שלו היא הדרך של הכרת האלוקים מצד ההשגחה וניהול ענייני העולם באופן היסטורי, בייחוד לגבי עם ישראל. לכן לא במקרה מרבי יהודה הלוי עובר קו למשנת המערב מפראג, ומנו עובר קו למשנתו של הרב קוק זצ"ל, שהם כולם מדגישים את הנקודה של בחירת וסגולת ישראל כדרך לעבודת הבורא, ככה אמר אותו בורא. מעניין מאוד איך כוזרי דוחה את הפילוסוף. הוא מסביר לו את כל השיטה שלו, ואי אפשר לזלזל בזה, את כל הצד הרציונלי של הגישה, כל המחקר, כל המדע בנוי על זה. הוא אומר, נכון, אילו באמת הדרך שלך באמת הדרך הנכונה, היית צריכים להגיע לנבואה. כל הפילוסופים, כל מה שהם יותר גדולים, צריכים להכיר את השם ולשמוע את קולו. ולא מצאנו דבר כזה. לא מגיעים לזה. סימן שזאת לא הדרך הנכונה. זאת אומרת, איך הופכים להיות נביא? זה מה שאכפת לכוזרי. וזה לא על ידי חוכמה ומדע. זה על ידי דרך מיוחדת של העלאת האדם במדרגות המידות והקדושה, עד שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה. ולכן כאשר, אחרי שקראנו לפני שיעור קודם את הדרך הפילוסוף, עשינו את זה מאוד במהירות, אנחנו מגיעים לתשובה, ואולי כדאי שנקרא אותה, במאמר הראשון של הכוזרי בסימן ד' או סעיף ד'. אמר הכוזרי, ואיזה דבר שהוא נוטה מן האמת אצל הפילוסופים גדול מאמונתם, אומרת, הוא אומר, בזה הם טועים. הפילוסופים זה דת הנימוסים השכליים שחיברו הפילוסופים. זאת אומרת, הם לא מאמינים שהעולם הוא חדש, ושהוא נברא בששת הימים, ושהסיבה הראשונה מדברת עם אחד מבני האדם. כל זה מנוגד לגישה של הפילוסופים. כי לפני זה הוא מביא את מה שהם אומרים, שהעולם לא יכול להיות חדש, ותמיד קיים, ולפני זה האדם יגיע למדרגות הגבוהות רק בדרך שכל, והשכל הפועל ינבא אותו וכן הלאה. והם מגדילים את הסיבה הראשונה, לא כדי שיחנחה רצונו ולא שיסיר מעליך קצפו, זה כאילו לא מדרגה טובה, שכר ועודש, מתנגדים בשכר ועודש, אלא הידמות אל השכל הפועל מבחינת האמת, סיפור כל דבר מה שהוא ראוי לו ודתו כאשר הוא וכן הלאה. אל תחוש על איזה תורה תהיה ובאיזה דת ובאיזה מעשה ובאיזה דיבור ובאיזה לשון אתה, או בדל לעצמך דת לעניין הקנייה לרומן לשבח. זאת אומרת, למעשה הנימוסים השכליים אשר חיברו הפילוסופים אינם מכירים שהעולם חדש, אינם מכירים שהוא נראה בששת ימים, ושיש אפשרות שהקדוש ברוך הוא ידבר עם בני אדם. עם הרוממות שרומים אותו הפילוסופים מידיעת החלקיות, כביכול מגיעים מתוך העלאת האלוהים למדרגות הגבוהות ביותר לכפירה. הוא יודע את הכלל, לא יודע את הפרט. מרומים אותו הפילוסופים מידיעת החלקיות. זאת אומרת, הוא לא יכול להתעסק עם חלקים, הוא לא מכיר אותך ואותך וכל דבר, הוא בו אלוהי כל העולם, בורא כל הארץ. זאת אומרת, יש פה עניין שעם הגדולה שמרומים לסיבה הראשונה, הם גם מפחיתים באפשרות ההשגחה העליונה. זאת אומרת, הקט הזאת של הרמס ואסקלבסיוס וסוקרטוס ואפלטון ואריסטו, הוא והם וכל מי שעלה על מדרגתם השכל הפועל, דבר אחד עומד לעד, וזה רצון האלוהים. עד שרודפהו בקש ידיעת אמיתת הדברים, עד שישוב שכלך פועל לא נפעל. אבל אנחנו נשאר השכל שלנו נפעל, לא פועל. הוא מדבר על דביקות שאתה תתאבק בדרכי הצדיקים ותדמה לשכל הפועל. הוא בעד מידות, אבל בעד מידות זה להגיע להיות דומה לשכל הפועל. שכל טהור לא יכול לסבול חוסר גבורה, חוסר צדק, דורש הסתפקות במועד, דורש ענווה, אבל הענווה היא ענווה פסולה. ההגדלה לסיבה הראשונה, מזה באה השפלות והכניעה, וזה דבר חשוב, זה חיובי, אבל חסר אמונה של קביעת הגורל שלך על ידי הקדוש ברוך הוא. דוחה הכוזרי את הפילוסופים בטענה אחת, שאין להם נבואה. ואילו באמת הדרכם להתקרב אל האלוקים הייתה הדרך המכונה, היו צריכים להיות כל הפילוסופים הגדולים נביאים, ואף אחד לא היה נביא. הם עבדו עבודה זרה. וזה מה שהוא אומר כאן. ואם זה היה ראוי כפי מעשה הפילוסופים וחוכמתם ומיתתם והשתדלותם, שתהיה הנבואה ידועה להם, בהם, ונמצאת ביניהם, מפני דווקם ברוחניות, ושיסופר עליהם נפלאות ונוראות וכבוד וגדולה. אנחנו רואים החלומות הנאמנים ואת הנבואה, כמו אצל יעקב אבינו עליו השלום, לא אצל הפילוסופים. למי שלא יתעסק בחוכמה ולא מזכך נפשו, ונמצא ההפך זה במי שתרח בה. ביוק ההפך, אתה היית מצפה שכל מה שאדם יותר איש מדע או יותר איש נבואה, וזה ביוק ההפך. כל מה שעוסקים יותר במחקר מדעי מתרחקים מהאפשרות להיות נביא. זה מורה כי יש לדבר האלוקי סוד אחר, זולת מה שזכרת אתה הפילוסוף. זה דברים כדרבונות. זאת אומרת, המטרה של האדם זה להגיע למדרגת הנבואה. ואם הדרך של המחקר והעבודת הפילוסוף לא מביאה אותו לידי כך, סימן שזה לא חסר להם משהו. יש סוד אחר לדבר האלוקי שהם לא יודעים אותו, ואתה לא מספק אותי. לכן הוא חלם, כי החלום לכאורה מנוגד לכל המחקר. חלום זה בעל חלומות, מה? וחלום זה מדרגה של נבואה. אדם משכים בבוקר וחולם חלום, זה אחד מ-60 מנבואה. זאת אומרת שיש פה איזשהו קשר בלתי אמצעי, לא דרך השכל, אלא בעמקי הנפש, אולי נאמר לו עמקי הנפש, נאמר הנשמה, שהנשמה ומקור הנשמות, שזה בכיסא הכבוד, מתקשרים יחד, ודווקא כל מה שההכרה השכלית נעלמת, ההידבקות במקור כל הנשמות מתעלה. למה דווקא בשינה? נביא אומות העולם מתאבים בשינה. אנחנו לא מתאבים בשינה, אבל בלעם היה נופל לגלוי עיניים. למה? כי כל המודעות ההכרתית היא מכיסה בינו לבין האלוהים. ואת כל מה שאדם, פרדוקס, כל מה שהוא יותר חכם, יותר מודע, ויותר יודע כל מה שנעשה, ויותר מגיע למדרגת חוכמה גבוהה, הוא מתרחק מן הנבואה. הנבואה צריכה לבוא באופן בלתי אמצעי. וזה טוב, וגם רע, כי אנחנו בכל זאת רוצים שקודם מי שמגיע מדרגת הנבואה, קודם ילמד תורה וחוכמה, ואחר כך יגיע למדרגת הנבואה. ולכאורה כאן בכלל יש דרך אחרת, הדרך היא להגיע אל הקדוש ברוך הוא באופן בלתי אמצעי. התשובה היא שהדרך שהחלום של האדם, או הרוח הקודש ששורה עליו, יגיעו למדרגה גבוהה של נבואה, היא על ידי עיבוד הכרתו, פעולתו ומעשיו, בדרך של תורה, בדרך של דעת, שאחר כך הוא מגיע להתרומם ממנה. דהיינו, החוכמה והמדע הם חלק מהעניין, אבל האמונה וההתקרבות ועבודת האלוקים באופן בלתי אמצעי הם תנאי לכך שאדם יגיע לדרגה גבוהה, וזה לא הפילוסופים. תמיד הייתי תמה איך יכול להיות שבזמן הקדמון, שהיו אנשים כל כך חכמים, כמו אריסטו וסוקרטס ואפלטון ואחרים, אני לא הולך לפי דורות, אני מזכיר אותם בלי גישה היסטורית, היו עובדי עבודה זרה. איך זה יכול להיות דבר כזה? אנשים בעלי חוכמה כל כך גדולים יאמינו בעץ ואבן. זאת אומרת שכנראה שבחוכמה המדעית הכי מפותחת אפשר להגיע לטעות של להאמין שהעץ אומר לעץ אבייתה, אולי בנעתי לידיטיני. כנראה שזה אפשרי. אחרת איך חכמי יוון, שהיו כל כך גדולים במחשבתם ומדעם, הלכו לעבודת אלילים? איך אפשר להסביר את זה? אז זאת אומרת שיש כאן משהו שחסר כאן. מה חסר כאן? ההשראה האלוקית של בדרך הקבלה, של קבלת תורה ושמירת מצוות, והעבודה של האדם להגיע למדרגות של טהרה וקדושה שיוכל שתנו את הנוח על הרוח הקודש, שזה רחוק רחוק מזרח ממערב מדרך הפילוסופית. לא צריך מובא, זה ידוע, זה דבר פשוט. הם כולם חוץ על אחד אומרים שהוא התחיל קצת לקפוא בעבודה זרה, הם הרגו אותו על סוקרטס, אלה אבל זה ידוע שהם עבדו עבודה זרה, אריסטו עבד עבודה זרה, זה ברור. כל הספרי התולדות חכמי יוון אומרים את זה. דהיינו, זאת אומרת שאפשר להגיע לטעות כזאת למרות הרמה המדעית הגבוהה ביותר שיש לאדם. אגב, גם כפירה יכולת עבודה זרה. מאמינים בעבודה זרה. הכפירה היא גם יכולת עבודה זרה. זאת אומרת, אדם הופך את המדע לעבודה זרה. בדורנו זה המצב, המטריאליזם ההיסטורי של 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 אנשי מזרח אירופה, של הקומוניסטים, היה בנוי על כפירה מתוך אמונה במדע. מה שאני לא יודע, לא יכול למה שיש לא קיים. אם אני לא יכול להוכיח אותו על ידי מישוש או על ידי ראייה, אז הוא לא קיים. אז איך אפשר להאמין? זאת אומרת, עצם העניין הזה שאתה כל צריך לראות, אלוהי אריסטו, או האלוהים של היוונים, ייצגו כל אחד מושג שהפכו אותו מנברא לבורא. אהבה, גבורה, צדק, יש לו כל אחד מהם אליל. ויש אליל האלילים, שקוראים אותו בלשון היוונית צאוס, שזה מפקח על כולם. זה לא פשוט, אם מתעמקים, אני לא מציע לכם להשגיש זמן לזה, תגישו זמן לתורה, אבל מי שמתעמק בדבר, רואה שהם הלכו במדרגות גבוהות מאוד, כל כוח שישנו בעולם. הטעות שלהם שאת הכוחות הנבראים הפכו לבורא. את הכוחות הקיימים, אם יש אלילת האהבה ואלילת היופי, אז כל זה כוחות שהם שם בעולם, גם אהבה הוא כוח עצום בעולם, יופי הוא כוח עצום בעולם, חוכמה, אתנה, לילת החוכמה, כל זה הם מושגים קיימים, אבל הם מושגים נבראים שהפכו אותם הפילוסופים, עובדי עבודה זרה, לאלילים. בניגוד אצלנו, שאצלנו... מה?
הזכרת את אליל האלים.
היחס
שלהם אליו.
כן, אני לא מומחה כזה על מה אני נפקידו, אבל צריך את אחד שמפקח על כל הכוחות כולם יחד. אז זה לא, אבל זה לא אחד ברוך הוא יתברך וישנתנו.
זה לא כל כך עבודה זרה.
זה כן עבודה זרה, כי הם מציירים אותו גם כן עם פסל. זה כן עבודה זרה. אבל זה מודים שיש אל האלים.
אל האלים. נלחמים בו.
מלחמים בו ומורדים בו ושולט בהם, אבל זה עדיין מושגים של עבודה זרה, כי זה הכל טעון מישוש והגדרה מדעית שהיא בעצם הווייתה והגדרתה מנוגלת למה שאנחנו חושבים שהאלוקות היא למעלה מכל הדברים האלה. כל פנים, העובדה שהפילוסופים אין להם חלומות נביאים, והנבואה לא ידועה בהם, לא נמצאת בהם, זה הנימוק שהוא דוחה אותם, הוא אומר, לא את זה אני מבקש, והולך עכשיו לחפש את דתות העמים, וכמובן שהוא מתחיל מאדום, זה הנצרות, ישמעאל, זה האסלאם, והוא עולה על דעתו בכלל ללכת על היהודים, מהשפלים מכולם. יש מיליוני מיליונים של נוצרים ומוסלמים, יש מספר יותר קטן של יהודים, והם נרדפים, הם מושפלים וגולים, לא יכול להיות שהם דווקא יש להם את דת האמת, ולכן הוא מתחיל אדום וישמעאל, עד שהוא בכל זאת מועיל ברוב טובו וחסדו לקרוא חכם וחכמי היהודים, מתחיל ללמוד את תורת ישראל. השאלה של היחס שלנו לדת אדום ודת ישמעאל, היחס הנכון, האמיתי שלנו, שבנוי על שני שלבים, שלב השלילה מצד אחד, בשלב האמונה שהם אמצעי בידי הקדוש ברוך הוא לקרב את כל העולם לעבודת האלוקים מצד שני, כמו שכותב הרמב״ם, שבאו לעולם ליישר את הדרך למלך המשיח. זה נושא מיוחד ממינו שעכשיו אנחנו מגיעים אליו בכוזרי, וזה בעזרת השם בשיעור הבא. אני רק אומר דבר יסודי. כמו שאמרתי שהשקפת העולם של רבי יהודה הלוי היא לאומית ואוניברסלית כאחד, כך השקפת העולם של יהודה הלוי היא לומדת את הדתות האחרות שמכריזות על עצמם כמאמינות באל אחד, והוא משתדל להבין אותם ולומר מדוע זה עדיין לא מספק אותו וצריך ללכת לדרך ישראל ולדרכים שלהם, במה הם טועות שתי הדתות הללו, שהן בכל זאת קוראות לעצמם מונותאיסטיות, קוראות לעצמם דתות שנתלות באברהם אבינו עליו השלום, גם האסלאם וגם הנצרות, וכמובן שהדבר הזה הוא בדורנו, בייחוד אחרי, מצד אחד, השואה הנוראה שהייתה, מצד שני, אחרי שיבת ציון והקמת המדינה, ושהתיאוריה המפורסמת על השפלת ישראל, בני שלא האמינו במשיחם, בוטלה לידי ראש דתם, בגלל שאיך אפשר להסביר את הניצחונות העצומים של מדינת ישראל, אם אנחנו, יש לנו עודש להיות גולים כל הזמן, אם נאלצים לחזור בהם, זה שלב של אחרית הימים כבר. אני רגיל לומר, יש לכם ויכוחים בינינו, ברבנות הראשית יש ועדה ליחסים עם הנצרות ויחסים עם האסלאם, ולצערי הטילו עליי את הדברים האלה. אבל זה צריך לדעת איך לעשות את זה. אז אמרתי, יש כאלה שמפחדים מזה, אמרתי, תלוי באיזה שלב אנחנו עומדים. אם החלק הראשון שלנו לשבח, או החלק השני שלנו לשבח. בחלק הראשון צריך לומר שלא שמן על גויי הארצות, לשפוט האדמה, לא שם חלקנו בהן, משטרים לאבל וריק, לא יושיע. זה השלב של השלילה. אבל השלב של החיוב הוא שאני מאמין באמונה שלמה שהגענו כבר לשלב של חזרת עם ישראל לארץ ישראל, למרות כל הקשיים, למרות כל הסיבוכים, כשארגיל הרב צביקה לומר, סיבוכיהם וסיבוכי סיבוכיהם של הדורות של הגאולה, ואז כל העמים כולם, דווקא בגלל זה שהם התחילו להתקרב לאמונה באל אחד, ונשארו בחלק מטעות, ושמו רב הטעות והאמונה ביחד, יגיע לזיכוך האמונה על די מה שאנחנו מאמינים, שהיום יהיה השם אחד ושמו אחד, ובלי שיתוף, הטעות של הנצרות, השיתוף, ובלי הטעויות של האסלאם, שהעמידו בנביאיהם ולא העמידו בנביאינו, או לא בכל נביאינו, וגם הם עתידים לחזור בתשובה ולעבוד את האלוקים מהרה בימינו אמן. יישר כוח.